והשיעור יהיה מודש לכלי נשמתה של רבינה שמשתרה יחמה לי בחולה השיעור. כתוב בפסוק י' בבקשה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, שישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. מה שאומר, השביע, ישביעם שישביעו לבניהם, זה השביע, ישביע. זאת אומרת שהדורות שעברו אחרי זה, כן. ולמה לא ישביע בניו, למה לא את אפרים ומנשה, הם היו הבנים, הם היו אחראים לכבוד אבא, דווקא, כן. כיסאו לארץ כנען מיד, כמו שהשביע ליעקב ליוסף. אמר יוסף, אני השליט היית שהיית במצרים, והיה סיפק בידי לעשות, לכן יעקב פנה אליי, שאני אקבור אותו כאן במערת המכפלה. אבל בניי לא יניחו מצרים לעשות, הוא כבר יוסף ראה ברוח קודשו מה יהיה, לישראל יהיו עבדים במצרים ולא היה להם את היכולת. כן. וכך השביעם, וכשיגאלו וייצאו משם, שיסעו, זה מה שהוא ביקש. והעליתם את עצמותי מזה איתכם, מזה איתכם, לאחיו השביע כן. למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו מהם שנאמר איתכם. זה הפשט כאן, כן. אבל האמת שמעבר לפשט, יש כאן איזה רעיון גדול. ישנם שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יהודים. גאון מווילנה דיבר על זה הרבה, כל החכמים בעצם דיברו על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה שתי תקופות בגאולת עם ישראל. התלמידי הגאון מווילנה הוציאו ספר בשם כל התור, ששם הוא מתאר את כל המהלך של הגאולה של היום, כולל היום, כל הקשיים וכל הבעיות, ושם מדובר על תקופת משיח בן יוסף. יש התקופה הראשונה של קיבוץ גלויות, בניין מדינת ישראל, כל מה שאנחנו רואים מנגד עינינו, הוא בבחינת משיח בן יוסף. למה משיח בן יוסף? יוסף היה שר האוצר, שר הכלכלה. הוא היה, הציל את מצרים בשנות הרעב. הוא היה אדם שהיה ממונה על הצד הקיומי, נאמר, קודם כל של השבטים שבאו למצרים. וב' גם של המצרים בעצמם, אילולי יוסף, כולם היו שם מתים ברעב, עד היום. היו מתים ברעב. יוסף הוא לא אישיות היסטורית שהייתה ותו לא, אלא כלומר, העצמות כתוב כאן. אבל העצמות מרמז לנו על עצמות. עצמות זה עצמות. כן, אומר, עצמות! אני מבקש, אתם באים לארץ ישראל, אני רוצה שהעצמות שלי, דיינו, המהות שלי, מי הוא יוסף? יוסף הוא, אני אחראי לצד הקיומי, שלנו, תעלו אותי לארץ ישראל. נכון שגם שאר השבטים רש"י אומר, אבל במיוחד הדגש כאן על יוסף הצדיק, תעלו אותי כאן לארץ. היום אפשר לומר, אנחנו בתקופת משיח בן יוסף. וברוך השם שאנחנו יודעים. פחות או יותר יודעים איפה הוא קבור, לשכם, זה מקום מיוחד במינו. בתורה זה מאבק יש על שכם, על הקבר יוסף. זה לא מלתזות אותי, זה לא מקרה הדבר הזה. כן, קבר יוסף, ובאמת, שכם זה המקום ההתחלתי לארץ ישראל. אברהם אבינו עבר דרך שכם בהתחלה, יעקב אבינו שחוזר מחורן, גם כן. עובר דרך שכם, כן.
ולמעשה דינה התעברה שם, באשתו של יוסף.
נכון, יישר כוח. יישר כוח. למה שכם? אני רואה, יש לנו בהר, בארץ ישראל, שלושה מקומות קדושים ומרכזיים. הדבר הראשון, ירושלים, מרכז, הלב של הכל. חברון, קברי האבות. אבל מצפון מה? לא, לא, אז ארבע ערים זה היה בגלות, אומר, אבל בתורה יש לנו שכם, ירושלים וחברון. וכל אחד מהמקומות האלה יש לו משמעות רוחנית גם, לא רק משמעות פיזית, כן. מה המשמעות הרוחנית של שכם? יש שם שני ערים, הר גריזים, הר עיבל, הר הברכה, הר הקללה. שם יש מצב קונטרסטי, ניגודי, זה לעומת זה. זה לעומת זה, זה תחתית הסולם, נאמר כך. זה שכם, זה מקום שקשה, ככה חז"ל אומרים. הרבה פורעניות באו בשכם. כן. חלוקה של עשרת השבטים, יוסף נמכר בשכם. תמיד היה לנו סוד במקום הזה, כולל היום, יש שכם. אז זה נקודת ההתחלה. הנקודה השנייה בחשיבותה לחברון. שם כבר המספר, לא שניים, אה? ארבע. שם דוד המלך, שם קברי האבות, שם... הנקודה השלישית, ירושלים. כמה נקודות זה? ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. נקודה אחת. אומרים כאן שלבים, מי שכם, חברון, וירושלים. ובאמת, אברהם אבינו, שהוא הולך מבאר שבע, עובר דרך חברון, לעקדה, להמוריה, כן, עובר דרך חברון, עובר לכאן. אז זה לא מקום, זה עצמות, עצמות יוסף, איפה היא? איפה עצמות יוסף, איפה? שכם. למה הוא צריך לתקן את הניגודיות הזו, את הקונטרסטיות הזו? זה התיקון שלו. יוסף הוא... הוא מציל את האחים, הוא מאחד את האחים בסופו של דבר, למרות כל המריבות שהיו בהתחלה. אנחנו ב... מועד קטן, פרק ב', נכון? לא, פרק ג', הגענו לפרק ג'. פרק ג', ואלו המגלחים במשנה א', כן. ואלו מגלחים במועד. הבא ממדינות הים, מבית השביה, והיוצא מבית האסורים, והמנודה שהתיר לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר, והנזיר והמצורע העולה מתאומתו לטהרתו. באמת מה שמאפיין, שזו טיפה, מה שמאפיין את חול המועד באופן חיצוני זה שאנשים לא מתגלחים בחול המועד. נראה משונה, דווקא חול המועד שצריכים לראות הם יפים, פתאום כולם הולכים כאבלים. המקום זה המשנה כאן, במקום הזה. למה? בוא נראה. ואלו המינויים לקמן מגלחים במועד, מותרים לגלח את שערם במועד בכל המועד. דהיינו, דווקא אלה ולא אחרים. הבא מדינת הים בכל המועד, הוא בערב יום טוב, סמוך חשיכה, ולא יכול לגלח שערה לפני הרגל. הוא יכול להתגלח בכל המועד. אבל אדם שלא בא מדינת הים, או שהוא בא מדינת הים, לא מסיבה טובה, תגיד נראה, זה הלכות שעשו לטייל בחוץ לארץ, לומדים מכאן. אם אדם נוסע לחוץ לארץ, הוא בא בחול המועד, לטיול הוא נוסע, אסור להתגלח. אבל אם הוא עשה דבר מצווה, להתחתן, או להתפרנס, או משהו כזה, בחול המועד, זה כן מותר. מה לומדים מכאן? שמותר לטייל בחוץ לארץ סתם ככה? אסור לטייל בחוץ לארץ. שאלו אותי, למה מטיילים? כן, כי אני לא יודע למה. ב', אולי בגלל שהעולם נעשה קטן. פעם באמת, נמצא מארץ ישראל מחוץ לארץ, היה סיפור. היו נוסעים באוניות, איזה אוניות, ספינות כאלה, סירות כאלה, וברגל היו הולכים, כל הדברים כאלה. אבל היום, אתה בצ'יק צ'ק, אתה יכול בשעה, שעתיים, אתה כבר באירופה, אתה כבר נמצא מרחקים. אולי, אני לא יודע. בכל זאת, ההלכה היא שלא נוסעים סתם לחוץ לארץ, אלא אם כן יש מצווה בדבר. כמו שאמרתי, לנישואין, או לפרנסה, או לבריאות, או לדברים כאלה, זהו, צדקה, זה כן מותר. הבא מדינת הים בכל המועד, או בערב יום טוב, סמוך חשיכה, ולא היה יכול לגלח שערו לפני הרגל, ודווקא כגון שיצא ושם עניינים מסחר וכדומה, אבל לא לשם טיול. והגמרא מביאה את הדבר הזה. נכון, איך אומרים, צריך גם להגיד את זה, לא צריך להתבייש. היום זה נפח למודה, נסיעה לחוץ לארץ. אבל לא צריך להתבייש להגיד, סתם לא נוסעים לחוץ לארץ. ארץ ישראל זה מקום קדוש, לא עוזבים אותה בסתם ככה, רק בסיבה מוכרחת. ומבית השביה, כגון שהיה שבוי בידי הגויים, משוחה מידם ככל המועד, או בערב החג סמוך לחשיכה, כמו גילת שליט, שהוא אם משוחרים אותו בתוך כדי חול המועד, אז יכול להתגלח. ויוצא מבית האסורים, אפילו של ישראל, אסיר, שאומנם יכול היה לגלח שם, אבל הואיל והיה שרוי בצער ולא גילח בבית האסורים. פעם בית האסורים לא היה בית הבראה. היו מכניסים אותך לבור, וסוגרים את הבור מלמעלה באיזה מכסה, הופ, 5 שנים תשב בבור. זה לא היה דבר, כמו עם יוסף הצדיק. היה בבורו. אז הוא אומר, אדם כזה מרוב צער, מה הוא התגלח? גם לא יכול לפעמים. אבל גם זה, אם הוא בא בחול המועד, אז זה חד. והמנודה שנידעו חכמים אסור היה בגילוח ובקיבוס בגדם, שהתירו לו חכמים בכל המועד את הנדר. וכן מי שנשאל לחכם והותר נדר נדר שלא יתגלח, כן? ולא נשאל מחכם להתיר נדרו אלא בכל המועד, כגון שלא מצא חכם שיתירו אלא עכשיו יזדמן לו, או שלא מצא פתח חרטה לנדרו עד כל המועד. והנזיר שהוא אחרי 7 ימים צריך לגלח, שאסור לגלח בימי נזירותו, וקלטה נזירותו בכל המועד, הרי חייב הוא בגילוח שערו, וכשכתוב בגילח הנזיר, פתח אוהל מועד, את ראש נזרו, ולקח את שער ראש נזרו, נתן על האש אשר תחת זבח השלמים. והמצורע העולה מטומתו לטהרתו, גם כן, הוא צריך להתגלח. 7 ימי טהרתו, קלו בכל המועד, והרי כתוב בו, והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו. ואם זה נופל בדיוק בחול המועד, אז גם כן הוא צריך, יכול להתגלח. אנחנו באורות. אורות ישראל. בדף קוף למתת, כן. אנחנו קראנו את ההתחלה, אבל צריך להשלים את זה. כאן אני מדבר, יש מוסר. מוסר זה גילוי הטוב בעולם. אדם מוסרי זה אדם טוב. זה נקרא אדם מוסרי. אז אומר, המוסר זה מוסר אלוקים. כי טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. וכל החיים שלנו, של האומה, של כנסת ישראל, זה גילוי הטוב בעולם, לגלות את הטוב. נקרא את זה מההתחלה, בסעיף A. אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה, כי ההוויה היא יצירה אלוקית, ברוך שאמר הוויה העולם. והמגמה המוסרית הזאת היא קיימת בכל הבריאה כולה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שהתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, זה החיים שלנו באמת. מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה של המגמה המוסרית על ידי זה שאנחנו בעצמנו נהיה מוסריים, נהיה אנשים טובים. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, נניח לדוגמה, אדם אומר, נמצא במקום קשה, הוא אומר, כולם כאן אלמא דשיקרא, כולם רעים, כולם רעים, אני גם אהיה רע, חס ושלום. יכול להגיד לעצמו, כן? כן? יכול להגיד, לדוגמה, יש כאלה שהולכים לקנות, קניות, אז הם יוצאים מתוך הנחה שהסוחר הוא רמאי. למה? הוא מעלה את המחיר ב-100% ואחר כך עושה את טובה ומוריד את המחיר, ותוך כדי המסע ומתן מוריד את זה לאיזשהו רף. אבל יש אדם שבא לשוק, בא לדבר מתוך הנחת יסוד שמי? שכולם רמאים, ומה אני אהיה? גם כן רמאי. אז הוא מאבד פתאום מה? מאבד את המוסר. ואם כולם גנבים, למה שאני לא אגנב? אז זה דוגמה, מה שאומר, אם לרגע אחד תאבד את הזה, הוא אומר, כולם שקרנים, אני גם יהיה שקרן, חס ושלום. אם תאבד לרגע אחד את המגמה המוסרית, איבדת את הכל. זהו, עם ישראל לא איבד את המגמה המוסרית לאורך כל הדורות, 3,000 שנה, המגמה הזאת המוסרית היא מאפיינת את העם היהודי. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כאילו המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, הרי החיים שלנו זה גילוי המוסר, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלא תקנה. אבל לא תובעת כליל ממנו מגמה המוסרית בכללותה לגבי כנסת ישראל. ואם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה של להיות יותר טוב, ניצוץ אחד, ישיב את הכל לתחייה, כן? ומה המשל דומה לגחלת? גחלת, כל הזמן, על מות שמסביב נראית כבר כאילו אין בה אש. אבל כל הזמן שיש בתוך הגחלת אש אפילו מוסתרת. אז אתה עושה, איך אומרים, ב... מה? מנפנף, אתה אומר, אופ, אתה מגלה מהניצוץ הזה, קצת מדורחת, כך גם לגבי האדם. צריך להאמין שכל אדם יש לו ניצוץ, רק מה צריך לנפנף.
בגלל זה
ביום
העצמאות עושים
מנגל. אה? בגלל זה ביום העצמאות עושים מנגל. כולם, עצמאות, כן. כאן זה נפנף אחד גדול, מכון נראה. אתה רואה, כולם מנפנפים. מגלים ניצוצות, מגלים כאלה. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, כי זה עצמנו בעצם. דיברנו על העניין של העצמות יוסף, העצמות שלנו, ולהיות טוב. יותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותינו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, וכל אחד מאיתנו ניצוץ מה... הטוב האלוקי הזה, מהמגמה האלוקית הזו, מהמוסר האלוקי הזה. אבל הכל ודאי שיש בו את ה... והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. אנחנו נער, אבל השם יאיר לעולם כולו. המגמה המוסרית נמצאת בכל דבר, בטבע, בבריאה, באנושות, בהיסטוריה, בכל דבר. והמגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. זה כבר שייך לפנימיות התורה. כל שם הוא מגלה את המידות של הקדוש ברוך הוא, את המגמה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, שם אלוקים, שם שינדלת יו וכו'. כל שם כזה, המקובלים עוסקים בזה. מה כל שם, איזה מידה במגמה החיובית? למרות שלפעמים זה נראה דבר והיפוכו, כמו מידת החסד ומידת הדין וכו', אבל גם במידת הדין מסתתר את המגמה המוסרית. שהשם העליון הנכתב, דיין יו"ד קי וו"ד קי, בלתי נקרא, הוא מרכזם של כל השמות. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דיין הוא שם השם, שם ההוויה, הוא השם שהוא בעצם, כל השמות הם לבושים לשם השם. השם. המגמה האלוקית המוסרית, היא גנוזה, היא מסתתרת בתוך שם ההוויה, ויש כאלה שהשם הזה אומר, הם רואים בשם הזה, הם רואים את המגמה האלוקית. אז אתן רק דוגמה לגבי בן אדם. אתה קורא לבן אדם בשם, ראובן נניח, אתה קורא לו ראובן. אבל ראובן, ראית אותו, גילית אותו, אתה יודע מי הוא. ומאיזשהו סיבה, ראובן הלך. אבל אומרים, אתה יודע, ראיתי את ראובן במקום פלוני אלמוני. אתה לא רואה אותו פיזית, אבל אתה רואה אותו רוחנית. אתה מכיר את ראובן. אז אותם חכמים, הנביאים, בעלי רוח הקודש וכל זה, שם ההוויה זה כמו ראובן נניח. נכון, לית מחשבה תפיסה, אבל המגמה האלוקית, היא נרמנת להם בשם יו"ד קי וו"ד קי. כן. זה צריך להיות מדרגה גבוהה. בשביל באמת ששם השם יאיר את נשמתנו. כמו האדם שאתה אוהב אותו, כשאתה מזכירים אותו רק את שמו, פתאום אתה מואר, וואי, האדם הזה, אתה לא רואה אותו פיזית, אתה רואה אותו נשמתי. אותו השם השם הוא לאנשים שרואים לכאן ומדבר אליהם, זה אומר להם משהו. זה למשל בשם הוויה הוא שם שמרמז לנו על כל המגמה המוסרית האלוקית.